אז בשעה טובה ומוצלחת אנחנו מתחילים את לימוד הלכות פסח. מה זה? כאילו עם הפסקה של פחות או יותר שני שיעורים בפורים. ככה מבחינת המבנה הכללי, אז אחרי פורים אז נעסוק בהלכות ליל הסדר בעצם. גם זה יהיה שני שיעורים. עכשיו נעסוק שלושה או ארבעה שיעורים באיסורי חמץ, מצוות תשבית ובדיקת חמץ, ואחרי זה בנושאים שיותר קשורים, שזה בעצם פרק ראשון בפסחים, ואחרי זה נעבור ליותר דברים שקשורים להגדרת חמץ. הגדרת חמץ, קטניות, תערובת חמץ, שזה יותר פרק שלישי בפסחים, וכנראה גם שיש שיעור אחד על הגלת כלים, שזה גם גמרות לא מפסחים, עבודה זרה וקצת חולים. זה מבחינת המבנה באופן כללי. טוב. אז אנחנו נתחיל מאיסורי אכילה ואיסורי הנאה. אז בשמות י' ג' נאמר, ולא יאכל חמץ, גם בפרק י' ב', כי כל אוכל חמץ ונכרתה הנפש ההיא מישראל. עכשיו, האמוראים לומדים שאיסור אכילה כולל בתוכו גם איסור הנאה מן החמץ. יש שם את הדרשות, בטח ראיתם בדף כ"א של חזקיה ושל רבי אבאו. לא ניכנס לתוך הדרשות עצמן, אבל אנחנו לומדים שחמץ אסור בהנאה. חשוב לציין שיש דעה של רבי יוסי הגלילי שאומר שחמץ מותר בהנאה, וכל האיסור איסור אכילה. כמובן שהדעה לא התקבלה להלכה, וחמץ אסור גם באכילה וגם בהנאה. אוקיי. עכשיו, הברייתא בדף כ"ח, נחלקו התנאים מתי מתחיל איסור אכילה. דעת רבי יהודה, שמשעה שישית ישנו לאו, ומהלילה יש גם לאו וגם קרת. כן? שם פה הוא בעצם מיישם את הפסוק, כי כל אוכל חמץ ונכרתה הנפש ההיא מישראל, אז זה רק מהלילה, אבל האיסור של האכילה מתחיל בעצם כבר משעה שישית. כן, אנחנו מדברים עכשיו ברמת הדאורייתא. זאת אומרת, מסוף שעה שישית מתחיל איסור דאורייתא של אכילת חמץ.
מי זה?
זו דעת רבי יהודה. רבי שמעון חולק עליו ואומר שחמץ לפני זמנו וגם לאחר זמנו אינו אסור באכילה בכלל. כן, ראיתם את הדרשה? כאילו, ראיתם את הגמרא הזאת או שנחזור עליה בקצרה? הדרשות שלהם בדף כ"ח. כאן הגמרא שם אומרת, מניין לאוכל חמץ משש שעות ולמעלה שהוא עובר בלא תעשה, שנאמר לא תאכל עליו חמץ. דברי רבי יהודה, אמר לו רבי שמעון, וכי אפשר לומר כן, והלא כבר נאמר לו, תאכל עליו חמץ, לא תאכל עליו חמץ, שבעת ימים תאכל עליו מצות. אם כן, מה תלמוד לומר לא תאכל עליו חמץ? בשעה שישנו בקום אכול מצה, ישנו בבעל תאכל חמץ. ובשעה שאינו בקום אכול מצה, אינו בבעל תאכל חמץ. כן, זאת אומרת, רבי יהודה מקשר את איסור אכילת חמץ לקורבן פסח. כן? לא תאכל עליו חמץ. מי זה לא תאכל עליו חמץ? כשאתה שוחט את קורבן פסח, אסור לך שבזמן שבו הפסח כבר מוקרב, אסור לך לאכול חמץ. לעומת זאת, לפי רבי שמעון, זה קשור לאכילת מצה, ולכן זה מתחיל רק מהלילה. זה מה שכתוב, שבעת ימים תאכל עליו מצות. ויש פה היקש בין אכילת מצה לבין איסור אכילת חמץ, ולכן זה מתחיל רק מהלילה. עכשיו, הראשונים נחלקו איך לפסוק. הרמב״ם פוסק באמת כמו רבי יהודה, שאיסור אכילה מתחיל משעה שישית. אומר אותה הרייבד חולק עליו, משיג עליו הרייבד בהשגותה וחולק על הרמב״ם, ואומר שהאיסור אכילה שלוקים עליו מתרק מהלילה. אוקיי? אבל, וזה חשוב לציין, שיש בראשונים פה מספר וריאציות מהו האיסור שכן קיים משעה שישית. זאת אומרת, זה לא שלפי דעתם אין בכלל איסור אכילה משעה שישית לגמרי. אלא פה אולי רק נציין את המחלוקת הזאת בראשי פרקים, בשאלה איזה איסור כן קיים אישה שישית. אז יש פה את התוספות שהוא בא ואומר שהאיסור זה רק איסור דרבנן. זאת אומרת, לא בדיוק. הוא אומר שהאיסור הוא איסור תשביטו. יש, הרי, כמו שראינו, ניגע בזה גם בהמשך, יש משעה שישית חובה להשביט את החמץ. אך ביום הראשון תשביטו שאור מבתיכם. אומרים התוספות שאם כן, יש איסור תורה גם על האכילה. אוקיי? מדין תשביטו הזה, אז יש איסור גם על הנאה וגם על האכילה מדין תשביטו. לא, סליחה. ככה אומר הר"ן. הר"ן אומר שיש גם איסור אכילה וגם איסור הנאה מדין תשביטו משעה שישית. וזה גם בדעת רבי שמעון. כן, עכשיו אנחנו בדעת רבי שמעון. לפי רבי יהודה יש לב של, כמו שנאמר בפסוק, ולא יאכל חמץ, זה כבר משעה שישית. לעומת זאת, לפי הר"ן, אז זה לא איסור לב, זה רק איסור שנובע ממצוות עשה של תשביטו. בסדר? זה דעת הר"ן. כמו הוא כותב, בחידושים בדף ו. לעומת זאת, התוספות אומרים, הם מחלקים פה בין איסור אכילה לבין איסור הנאה. כן, זאת אומרת ש... ופה אנחנו לא ניכנס יותר מדי למחלוקת, הם אומרים שיש, אני אקריא לכם אולי משפט אחד מהתוספות. אומרים ככה, מכלל דל רבי שמעון, אסור באכילה, אף על פי שאסור בהנאה, דהיינו אחר שש. אף על פי שאינו אסור בהנאה, דהיינו אחר שש. ונראה, דנפקא לי מתשביטו ומאכילק. אוקיי, אז אומרים שזה מותר בהנאה משעה שישית, ואסור באכילה. ופה באמת לא ניכנס, אני צריך להסביר מה, ממה נובע החילוק הזה. למה הם אומרים ש... אולי רק במילה אחת נגיד, שכנראה איסור אכילה זה האיסור המרכזי. זאת אומרת, הנאה זה איזשהו סניף של האכילה. ולכן אם אין לי פה את ה... הרי בעצם כל העניין הזה של איסור הנאה הוא נלמד רק מעליו, שלא יאכל חמץ. כן, משם הרבי אבאו וחזקיה לומדים את זה. אז רק משם אני יכול להשיג גם לגבי, להרחיב את איסור אכילה גם לגבי איסור הנאה. אם אין לי את המקור הזה, והרי לפי רבי שמעון אין לי את המקור הזה, כי איסור אכילה מתחיל רק בלילה, ומה אני לומד, ומאיפה אני לומד את האיסור הזה מתשביטו, אז פה אני יכול ללמוד רק באופן הכי מצומצם. ולכן אני לומד רק לגבי אכילה ולא לגבי הנאה. אז פה, אז זה מחלוקת שקיימת בין התוספות לבין הר"ן. אלא שהתוספות אומרים שחכמים באו וגזרו גם על הנאה משעה שישית מחשש שמא יבוא לאוכלו. כן? ויש לו, אומרים התוספות, גזרינן שמא יאכלנו ולכן אסור גם ליהנות לנו ואסור להסיקו תחת תבשילו כבר משעה שישית. עכשיו, מאוד מעניינת פה בהקשר הזה שיטתו של בעל המאור. בעל המאור באמת הוא לא מביא את הגזרה הזאת, הוא לא חושש לה, והוא אומר... זאת אומרת, הוא אומר יותר מזה. לא רק שהוא לא חושש להגזר, הוא אומר בכלל, יש מצוות השביטו מצד אחד, ולא כתוב לי הרי בשום מקום שיש איסור אכילה. באמת, לפי רבי שמעון אין איסור אכילה. והוא אומר, אדרבה, מותר לי לקיים מצוות השביטו על ידי האכילה. מותר לי, כלומר, מותר לי, ככה כותב הרמב"ן חולק עליו, והשיטה שלו באמת מאוד מחודשת, אבל ככה הוא אומר, אפשר להשביט על ידי האכילה, ומותר באמת לאכול ממש עד הלילה. זה הקיום של מצוות השביטו לפי בעל המאור. אז אם נסכם את זה ככה, יוצא כך. לפי הרמב"ם משעה שישית מתחיל איסור לב. מתחיל האיסור שלא יאכל חמץ כבר בשעה שישית כדעת רבי יהודה. דעת הר"ן שיש איסור מדאורייתא מדין תשביטו, איסור עשה. דעת התוספות שיש איסור דרבנן. סליחה, דעת התוספות שיש לחלק. סליחה, לפי הר"ן, שוב, לפי הר"ן יש גם איסור אכילה וגם איסור הנאה מדין תשביטו. לפי התוספות יש איסור דאורייתא מדין תשביטו ואיסור הנאה רק מדרבנן. אוקיי? ולפי בעל המאור אפילו על אכילה אין איסור ואפשר לקיים על ידי אכילה את מצוות תשביטו. אוקיי. מכל מקום יוצא שיש כאן מחלוקת עקרונית בין הרמב״ם לבין שאר הראשונים בקשר למהות של איסורי אכילה. לפי הרמב״ם אמרנו שהאיסור קשור בעצם לעניין של הקרבת קורבן פסח. ממתי שמקריבים את קורבן פסח? לא תשחט על חמץ דם זבחי, לא תשחט את הפסח ועדיין חמץ קיים. זה אמנם נאמר בהקשר של תשביטו, אבל אפשר ליישם את זה גם פה, כן? לפי הרמב״ם יוצא שיש קשר בין איסור אכילה לבין המצווה של הקרבת קורבן פסח. לעומת זאת, לפי שאר הראשונים, איסור אכילת חמץ קשור דווקא למצוות אכילת מצה, כמו שאמרנו קודם. כן, וכמו שהפסוק שהביאו, שהביא רבי שמעון פה בגמרא, לא תאכל עליו חמץ, שבעת ימים תאכל עליו מצה. עכשיו, הנקודה המעניינת פה היא שלפי הרמב״ם, אז הוא יוצר קישור, או יותר נכון לפי רבי יהודה, נוצר פה קישור של העניין של אכילת מצה לעניין של איסור אכילת חמץ, נוצר קישור לעניין של בעצם לקודש ולמקדש, למה שקורה במצוות הקרבת קורבן פסח. זאת אומרת, למרות שגם בזמן שבו קורבן פסח לא נוהג, עדיין אנחנו אומרים, בגלל ש קורבן פסח קרב מסוף שעה שישית, בגלל שמהזמן הזה אפשר להקריב קורבן פסח, אז אנחנו כבר אומרים אסור לאכול חמץ. לעומת זאת, לפי שאר הראשונים, זה לא קשור לעניין של קורבן פסח. זאת אומרת, יש פה עניין שהוא לא קשור, יש פה איזשהו ניתוק מהעניין של מה שקורה בבית המקדש. כן? אין איסור דאורייתא של אכילת חמץ, למרות שכבר מקריבים קורבן פסח בזמן הזה. מה שכן מעניין פה זה באמת דעת הרמב״ם, שבעצם נוצר פה איזשהו העברה של הקודש והמקדש לבית הפרטי של האדם, לחיים, לחיי החולין, כן? למצוות שלא קשורות לכאורה לקודש ולמקדש. גם פה הרמב״ם בעקבות רבי יהודה בעצם יוצר את הקישור הזה. וזה בכלל מעניין לראות את דעת הרמב״ם בהקשר הרחב יותר בנושא הזה. אני יכול לסתם לתת עוד דוגמה אחת שנתקלתי בה. למשל, הרמב״ם אומר שיין לקידוש הוא חייב להיות יין שראוי להתנסח על גבי המזבח. למשל, שהוא לא יהיה מבושל ועוד כמה הלכות בהקשר הזה. אז גם פה, זאת אומרת, יש עניין של ניסוח על גבי המזבח, ואת זה אנחנו מעתיקים גם למצוות שלא קשורות ישירות לבית המקדש, גם לקידוש שאותו עושה האדם בשבת. וזה טוב, מי שרוצה להעמיק בנושא הזה, אני חושב שזה מאוד מעניין לחשוב על זה, על הקשר הזה שעולה מהרמב"ם בכמה סוגיות, שההעתקה מסוימת של חיי המקדש והקודש לבית הפרטי של האדם. אוקיי, אז זה היה בעצם מעין הקדמה בקשר לאיסור אכילת חמץ. זה שלב ראשון. נעבור עכשיו לשאלה, מה היחס בין איסור בל יראה ובל ימצא לבין איסור אכילת חמץ? מה זאת אומרת? למה אני מתכוון? אני מתכוון לכך שאפשר להבין את איסור בל יראה ובל ימצא בשתי צורות. אפשר להבין שבל יראה ובל ימצא זה איסור עצמאי, איסור שאין שום קשר בינו לבין אכילה והנאה, והתורה גזרה על האדם ריחוק מוחלט מהחמץ בפסח. כן? זאת אומרת, לא רק שאסור לך לאכול אותו וליהנות ממנו, כמו שאר איסורי אכילה בעצם. כן? חלב, דם, נבלה, טרפה וכו'. פה התורה אומרת לאדם, אסור לך אפילו שהוא ייראה או ימצא אצלך. זה איסור עצמאי. לעומת זאת, אפשר להבין שבל יראה ובל ימצא זה רק איזושהי גזרה. גזרה שהתורה עצמה גזרה, כי התורה חוששת שמא האדם יבוא לאוכלו. זה מעין הרחבה של איסור אכילה. אוקיי? ותכף נשאל למה זה קיים דווקא בחמץ ולא בשאר איסורי אכילה, כי יש לנו הרי עוד איסורי אכילה שלגביהם אין את האיסור הזה של בל יראה ובל ימצא. אבל לפני שנסביר את זה, אז אני חושב שאפשר לראות אפילו בפסוקים עצמם את הכפילות הזאת שקיימת לגבי בל יראה ובל ימצא. למשל, בפרק י"ב נאמר, שבעת ימים שאור לא ימצא בבתיכם, כי כל אוכל מחמצת ונחרטה הנפש ההיא מהמאה. אוקיי? לא, שבעת ימים שאור לא ימצא בבתיכם. למה? כי כל אוכל מחמצת ונחרטה. זאת אומרת, משהו ממש בבירור שיש פה עניין של הרחקה שהתורה יוצרת, שהתורה רוצה שאדם יתרחק מהחמץ בשביל שלא יבוא לאוכלו. ומכאן נובע איסור אכילה. ומכאן נובע, סליחה, איסור בל יראה ובל ימצא. לעומת זאת, בפרק י' ג' למשל נאמר, ללא תלות באיסורי אכילה, למשל, מצות יאכל את שבעת הימים, ולא יראה לך חמץ, ולא יראה לך שאור בכל גבוליך. כן, איסור בל יראה מוצג כאן. כאיסור עצמאי שלא קשור לבעיית האכילה. זה אני חושב שתי תפיסות יסודיות שקיימות בקשר לאיסור בל יראה ובל ימצא. אוקיי, עכשיו מי שמעלה את האפשרות הזאת, שבל יראה ובל ימצא זה קשור לעניין של אכילה, זה הרן. הרן בדף א' עמוד א' בדפי עריף, הוא כותב ואם אתה אומר שחששו שלא יבוא לאוכלו, כדברי הראשונים, היינו תמה דחשו ביתפי מבשאר איסורים, משום דחמץ לא בדיל אין שמיני כולל שטה, וחמיר איסורי תפי דעית בעיקרת. ואפשר עוד שמפני טעם זה, החמירה התורה בו לעבור עליו בבל יראה ובל ימצא. זאת אומרת, מה הרן אומר? הרן אומר שהתורה החמירה עליו לעבור בבל יראה ובל ימצא בגלל חשש שמא יבוא אוכלו. ומה ששאלנו קודם, למה קיים החשש הזה רק בחמץ בפסח ולא בשאר איסורים? למה דווקא פה החמירה התורה? אז זה בעצם משתי סיבות שהן קשורות זו בזו. א', בגלל שחמור איסורו, שחייבים עליו קראת. והרי יש עוד איסורים שחייבים עליו קראת. אז על זה צריך לומר שחמץ שונה בגלל שאנשים לא בדלים ממנו. זאת אומרת, זה דבר שהוא מותר כל השנה. כן, מה, לגבי שצריך לכפות עליו כלים, אתה מוצא ביום טוב. כן, אז בדיוק קשור לזה, שאנשים לא בדלים ממנו, ואם אנשים לא בדלים ממנו, אז יש חשש שמא יבוא לאוכלו, ולכן התורה באה וחידשה שחמץ אסור גם בבל, יש עליו גם איסור נוסף של בל יראה ובל ימצא. זאת אומרת, יש פה שילוב של שני הדברים האלה, של חומרת האיסור והקרבה של האדם לאיסור. שני הדברים האלה יחד יוצרים אצל חמץ ייחודיות שמצריכה את התורה להרחיק את האדם ממנו יותר מאשר בשאר האיסור. אוקיי. עכשיו, בשאר הראשונים אין התייחסות מפורשת, לפחות לא מצאתי התייחסות מפורשת ליחס הזה שבין בעל ירא ובעל ימצא לבין איסור אכילה, אבל משמע לכאורה שזה איסור נפרד. רואה, ככה נראה. ברמב״ם למשל, אז זה די בולט, כן, בהלכות א' וב', הוא מזכיר את איסורי חמץ, גם את בל יראה ובל ימצא וגם את איסורי האכילה, ולכאורה לא נראה שיש איזשהו קשר ביניהם. מה שאולי בהמשך נראה שזה לא לגמרי מדויק, והדעה הזאת של הרן, אז יש לה מקום גם בתנאים וגם בעוד שיטות של ראשונים, זה תכף נראה. בכל אופן, צריך לומר ש צריך לשים לב פה לייחודיות הזאת לייחודיות שבגישה הזאת של הרן. כי בעצם יוצא שהתורה גוזרת גזרה, כן? בדרך כלל אנחנו מגלים שחכמים הם אלה שבאים ועושים סייג לתורה. כן? ומרחיבים את האיסור למקומות נוספים. אבל פה בתורה עצמה נמצאת גזרה שמא יבוא לאוכלו. התורה חוששת לפי השיטה הזאת של הרן שהאדם יבוא לאכול. ולכן היא עצמה כבר יוצרת הרחקה בשביל שאדם לא יבוא להיקשל. אז זה בעצם החידוש שבדעת הרן. אוקיי. עכשיו יכול להיות שההבנה של שתי מחלוקות בין בית שמאי לבית הלל תלויה בשאלה שעכשיו הצגנו. המחלוקת הראשונה זה משנה בתחילת מסכת ביצה, שאומרת בית שמאי אומרים שאור בכזית וחמץ בכותבת, ובית הלל אומרים זה וזה בכזית. עכשיו הגמרא שם מסבירה, לא ניכנס בדיוק להבדל, יש פה הבדל בין שאור לבין חמץ, ששאור זה איזשהו חמץ יותר חזק, הוא יותר גורם לחימוץ, ולכן אצל בית שמאי יש הבדל מבחינת השיעור בין זה לזה, בין שאור לבין חמץ. ובית הלל אומרים ששניהם בכזית. בכל אופן הגמרא שם אומרת שלגבי אכילה שניהם מסכימים ששיעור האיסור זה בכזית, כמו כל איסורי אכילה, שהשיעור זה בכזית, אז ככה גם חמץ. אוקיי? אז במה הם נחלקו? הם נחלקו לגבי בל יראה ובל ימצא. אוקיי? שבית הלל סוברים שחמץ בכזית. הרבה הלל מחמירים פה. ובית שמאי אומרים חמץ בככותבת. זאת אומרת, מי שבשביל לעבור על בל יראה ובל ימצא, אתה חייב שתהיה לך כמות שהיא יותר מכזית, שהיא ככותבת. דיברנו על זה בהלכות יום כיפור, כמה זה בדיוק ככותבת, זה כנראה קצת פחות מכביצה. בכל אופן, זה יותר גדול מכזית. למה זאת לבית הלל, אז איסור חמץ הוא רק בכזית. איסור בל יראה ובל ימצא. עכשיו, במה הם נחלקו? אז מאוד סביר להגיד שזה בדיוק הנקודה שעליה דיברנו קודם. אם אנחנו מבינים שאיסור בל יראה ובל ימצא קשור ונובע מאיסור אכילה, אז גם השיעור שלו צריך להיות דומה לשיעור של איסור אכילה, וזה כזית. אז כנראה שזו דעת בית הלל. נכון, זאת אומרת, זה לא מוכרח, אבל הם יוצרים, אנחנו רואים פה שנוצר קשר. זאת אומרת, למה שזה יהיה, מה הקשר בין זה, למה שזה יהיה כזית? כאילו, כזית זה שיעור שהוא קיים בכל התורה כולה לגבי אוכלים.
אז לגבי בית שמאי, למה איסור חמץ בכזית?
למה שעור בכזית? אז פה אמרתי באמת, אני לא נכנס לשאלה באמת מה ההבדל בין, זה קשור לעניין הזה ששעור הוא יותר חמצי, כאילו הוא אקסטרה, כן, הוא כזה חמץ חזק יותר. ועל שהוא חמץ חזק יותר, אז אנחנו אומרים הוא אסור כבר משיעור יותר קטן. אוקיי? אבל לגבי החמץ הרגיל, כן? שעור זה משהו שעל ידיו מחמיצים מיסות אחרות, כן? זה כאילו סוג של שמרים כאלה, כן? זה איזשהו בצק שהוא מאוד מאוד גורם להחמיץ גם דברים אחרים. אבל החמץ הרגיל זה חמץ, זה לא שעור. והחמץ הזה באמת אסור רק משיעור של ככותבת. כן, אז לפחות בבית שמאי, זה תסכים איתי, לפחות בבית שמאי באמת רואים שככותבת זה איסור עצמאי. שבל יראה ובל ימצא זה איסור עצמאי. ולכן השיעור שלו גם שונה מהשיעור של איסור אכילה. נראה את בדעת בית הלל, אז נראה שיש קשר ישיר בין בל יראה ובל ימצא לבין איסור אכילה, ולכן זה באמת אותו שיעור. מחלוקת נוספת, וזה גם אתם לא חייבים להסכים איתי, אבל אני חושב שזה די סביר, זה המחלוקת בתחילת מסכת פסחים לגבי השאלה עד איפה צריך לבדוק חמץ. נכון? מה המחלוקת? בית שמאי אומרים, כן, כל המשנה אומרת, במה אמרו שתי שורות במרתף, מקום שמכניסים בו חמץ? בית שמאי אומרים, שתי שורות על פני כל המרתף. ובית הלל אומרים, שתי שורות החיצונות שהן העליונות. אוקיי? עכשיו, בגמרא נחלקו האמוראים מה בדיוק דעת בית שמאי ומה בדיוק דעת בית הלל. זה לא לגמרי ברור. אני אגיד אולי רק באופן מאוד כללי, יש מחלוקת בין רבי יהודה לבין רבי יוחנן לגבי בית שמאי. האם, אני לא טוב בלצייר את זה על הלוח, אז גם עם הליטוש לא הייתי מצייר, אבל נגיד שזה המרתף, אוקיי? נגיד שזה המרתף, אז אני לא זוכר מי אומר מה, אבל אחד מהאמוראים אומר, או רבי יהודה או רבי יוחנן אומר, ששתי שורות על פני כל המרתף זה כל השורה העליונה. נגיד שהפתח של המרתף נמצא פה, אוקיי? כיוון הזה. אחד מהם אומר ששתי שורות על פני כל המרתף זה שורה אחת לכל האורך פה ולכל האורך פה. אוקיי? והשני אומר שזה שתי שורות פה. אוקיי? לעומת זאת בדעת בית הלל, אז זה מחלוקת בין רב לשמואל, שאחד אומר שזה לא כל הטור הזה. זאת אומרת, לא רק שזה לא גם זה וגם זה, אלא זה אפילו לא כל הטור הזה, אלא רק שתי השורות החיצונות שהן העליונות. זאת אומרת, רק השתיים שהן פה או פה. כן? זה אנחנו לא בן רב ושמואל, איך להבין את בית הלל. בסדר? אז אני חושב גם פה נראה לי שזה מאוד קשור לאותה שאלה. זאת אומרת, ברור שיכול להיות שחמץ איכשהו נפל והגיע למקומות נוספים במרתף, ולא רק לשתי השורות החיצונות שהן העליונות. אבל שתי השורות החיצונות שהן עליונות, זה מקום שאליו האדם לוקח, או האדם נכנס בשביל לקחת יין, או לפחות השמש, כן? או מישהו נכנס לשם בשביל להוציא עוד חביות מהמרתף. אז גם אם יש חמץ ועוד מקומות במרתף, אומרים בתיאל, זה לא מעניין אותי. למה? בגלל שכל היסוד פה של האיסור, הוא חשש שמא האדם יבוא לאכול. ולכן התורה קבעה שאיסור של בעיר הוא בלימצא. אז אם זה במקום שבו בכלל לא מצוי אצל האדם, אין לאדם שום נגישות אליו, למרות שיכול להיות שיש בו חמץ, בסדר, אבל אתה לא עוברים על זה, ובעיר הוא בלימצא. אומרים בית שמאי, לא נכון. כל חמץ שנמצא ברשות של האדם, בבעלותו של האדם, בבית של האדם, אז יש עליו איסור, בעלי ראי ובעלי מצא, בגלל שבעלי ראי ובעלי מצא, זה איסור עצמאי. איסור שלא קשור לחשש שמה אתה תבוא לאכול בגלל שהוצאת כדי יין מהמרתף, אלא כל מקום שבו יכול להיות שהגיע אליו חמץ, כי נפל לך חמץ, אז אתה חייב, בעלי ראי ובעלי מצא. אני חושב שגם המחלוקת הזו מאוד קשורה לאותה שאלה ראשונית. עכשיו נחזור רגע למחלוקת בין רבי יהודה לרבי שמעון, ולמחלוקת הראשונים איך לפסוק במחלוקת שלהם. מה אמרנו? אמרנו שרבי יהודה אומר שאיסור אכילה מתחיל כבר משעה שישית. נכון? לעומת זאת, לפי הראשונים האחרים ולפי דעת רבי שמעון, איסור אכילה מתחיל רק מהלילה, וזה למרות שמצוות תשבית הוא בעצם איסור בל יראה ובל ימצא, ועל זה נדבר בהרחבה בשיעור הבא, על הקשר שבין בעצם משמעות של תשבית הוא מה היחס בדיוק בין תשבית הוא לבין בל יראה ובל ימצא, אבל ברור שאם יש מצוות תשבית הוא, אז גם יש איסור על ההימצאות של החמץ אצל האדם, אחרת לא שייך לצוות אותו להשבית את החמץ. זאת אומרת, לפי רבי שמעון יוצא שמצוות השבית הוא מתחילה, או סליחה, לא מצוות השבית, מצוות השבית הוא, זה הגמרא אומרת, אך ביום הראשון תשביתו שעור מבתיכם, כבר מחצות היום קיימת מצוות השבית. אומר רבי שמעון, איסור אכילה אומנם קיים רק מהלילה, אבל מצוות השבית הוא, ובעצם גם איסור בל יראה ובל ימצא, הם כבר מחצות. כן? אז התוספות, כמו שראינו קודם, באים ואומרים, אמנם אין איסור אכילה מדאורייתא לפי רבי שמעון, נכון? זאת אומרת, אין איסור מדין לא יאכל חמץ משעה שישית, מחצות. אבל כן יש איסור מדין תשביתו.
אוקיי?
או, אז בדיוק, זו בדיוק הנקודה. לפי רבי יהודה באמת זה בא ביחד, נכון? מה אומר רבי יהודה? רבי יהודה אומר, איסור אכילה מתחיל משעה שישית, מסוף שעה שישית, וזה בדיוק מתאים לדרשה של לזה שגם איסור בל יראה ובל ימצא מתחיל בשעה שישית.
אם איסור אכילה היה לפני מצוות השביתו, אז זה היה כאילו מאוד מוכרח שרבי שמעון אומר שזה איסור נפרדים. אבל בכל זאת איסור תשביתו הוא לפני כן. אם מצוות השביתו הוא לפני אכילה, אז זה די אפשר להגיד, כאילו, התורה פשוט עשתה נגיד גדר, כאילו הרחיקה את זה יותר, כאילו הרחיקה יותר. בסופו של דבר צריך להשבית את החמץ לפני האכילה.
נכון, אוקיי.
אפשר להגיד לה שזה כאילו האכילה באמת אסורה מהחצות, כאילו מהלילה, והתורה להחיק את האדם יותר מזה.
נכון, אני מסכים איתך. אבל אני רק אומר ש הקשר ביניהם הוא פחות עדוק, כן? אני ככה נחשב, הקשר ביניהם הוא הרבה פחות עדוק.
לא, אני חושב שקשר דווקא יותר עדוק, כמו שניסה להסביר שמה לי הרבה נמצא הוא בעצם הרחבה של איסור אכילה. כדי למנוע מאדם להגיע לאכילה,
אבל אין לי בזמן הזה בכלל איסור לאכול. אז למה אני צריך ליצור את האיסור בא לי ראה ובא לי מצא שמה יבוא לאכול? אני חושב שזה בדיוק מוכיח שאיסור בא לי ראה ובא לי מצא זה איסור עצמאי, בגלל שיש לו פה זה ממש חידוד טוב של השאלה הזאת, ממה נובע איסור בא לי ראה ובא לי מצא. אם איסור בא לי ראה ובא לי מצא הוא סניף של איסור אכילה, אז הוא יהיה קיים רק בזמן של איסור אכילה, ולכן רבי יהודה בא ומקדים את איסור אכילה כבר לזמן שבו מתחיל איסור בא לי ראה ובא לי מצא, כלומר סוף שעה שישית. רבי שמעון אומר לא, זה שני דברים שונים, שני דברים נפרדים. איסור בא לי ראה ובא לי מצא יש לו מעמד מצד עצמו, לכן לא מפריע לי להגיד שהוא מתחיל כבר בסוף השעה השישית, למרות שאיסור אכילה מתחיל רק בלילה. טוב. אוקיי. כן. לא, זאת אומרת, מה זאת אומרת? אנחנו פוסקים כמו רבי יהודה. אנחנו פוסקים, אין אצלנו. מה זה?
כמו רמב"ם.
כן, זאת אומרת, איסור אכילה מדאורייתא מתחיל כבר בסוף שעה שישית. חכמים עשו עוד יותר הרחקה, שגם כבר מסוף שעה רביעית מדרבנן אסור לאכול, שעה חמישית מדרבנן, שעה שישית כבר אסור מדרבנן גם בענה, אבל בהקשר הזה זה מתאים באמת. באמת להלכה אז יש קורלציה, יש התאמה בין איסורי בל יראה ובל ימצא לבין איסור אכילה. טוב, עכשיו עוד נקודה גם כן חשובה בקשר הזה, וזה מחלוקת הראשונים בשאלה מה דינו, או יותר נכון מחלוקת המחילתא, והגאונים לעומת רבנו יונה, אם ראיתם את הראש בפנים, בשאלה האם אדם עובר על החמץ שלו שהופקד אצל אדם אחר. כן, אז הרמ"ן בפירושו לתורה מביא מחילתא שבה נאמר מה ביתך ברשותך אף גבולך ברשותך, יצא חמצו של ישראל שהוא ברשות נוכרי, שאף על פי שהוא שלו אינו ברשותו. כן, אף על פי שהוא שלו אינו ברשותו, ולכן הוא לא עובר עליו ובא לראה ובא למצא. אוקיי, ואותו דבר דעת הגאונים, למרות שדעת הגאונים אפילו עוד יותר מקלה, כן? זה אולי ניגע בהם, טוב, לא נספיק לגעת בזה, אז לא משנה, אבל נניח לצורך העניין שהם אותו דבר. גם דעת הגאונים שהראש הביא שחמץ של ישראל שנמצא ביד גוי, הוא לא עובר עליו ובא לראה ובא למצא, למרות שזה חמץ שלו. לעומת זאת רבנו יונה שם חולק עליהם ואומר שכל חמץ שהוא שלו, אפילו אם לא נמצא ברשותו, אפילו אם לא נמצא ברשותו, עובר עליו ובא לראה ובא למצא. אוקיי, עכשיו ברור שגם זה קשור, כן? רבנו יונה אומר שכל העניין הוא הבעלות של האדם, אפילו אם אין שום סיכוי שבעולם שאתה תבוא לאכול אותו, אפילו אם הפקדת אותו בקריית שמונה ואתה גר באילת, אין שום סיכוי שתבוא לאכול אותו. כל עוד אתה הבעלים, אתה עובר ובא לראה ובא למצא. זאת אומרת, הבעלות היא מה שמשנה. וזה שהבעלות היא מה שמשנה, סימן שאיסור בא לראה ובא למצא לא קשור לעניין של אכילה, אלא הוא דבר נפרד, והוא קיים מצד עצמו. עכשיו, בגאונים ובמחילתא, זה יותר מורכב. למה? כי הם מצריכים את שני התנאים בשביל לעבור על בעלי ראה ובא למצא. הם מצריכים גם שזה יהיה שלך וגם שזה יהיה ברשותך. כן? יצא חמצו, איך הניסוח אצלם? יצא חמצו של ישראל, זה המחילתא, יצא חמצו של ישראל שהוא ברשות נוכרי, שאף על פי שהוא שלו אינו ברשותו. ואם אני לא טועה, הם אומרים גם לכיוון ההפוך. כן, יצא חמצו של ישראל שהוא ברשות נוכרי, אף על פי שהוא יכול לבערו, אבל אינו ברשותו, ולכן אתה לא עובר עליו. יצא חמצו של נוכרי שהוא ברשות ישראל, שהוא ברשותו, אבל אינו יכול לבערו, כלומר אינו שלו. זאת אומרת, בשבילם האיסור בל יראה ובל ימצא בשביל לעבור עליו חייבים את שני המרכיבים. כן? בשביל לעבור עליו חייבים גם שהחמץ יהיה שלך, וגם שהחמץ יהיה ברשותך. כן? אז לפי זה ברור ש, לפחות מזה שהם אומרים שחמץ של ישראל שנמצא שלא ברשותו, אלא אצל אדם אחר, בפיקדון אצל אדם אחר, שהוא לא עובר עליו, אז ברור שיש באיסור אכילה ואיסור הנאה גם כן מימד ב... נדבר שטויות. שיש באיסור בל יראה ובל ימצא גם מימד, או גם קשר לפחות, לחשש שהאדם יבוא לאכול. כן, אם אין חשש שהאדם יבוא לאכול, אז אז הוא לא יעבור על בל יראה ובל ימצא. כמובן שהם גם מצריכים את העניין של הבעלות. זאת אומרת, הם זה לא רק חשש שמה יבוא לאכול, אלא יש לבל יראה ובל ימצא גם משהו.
זה לא שלא, הוא לא יוכל.
אוקיי, נכון, כן, זה גם אפשרות שהוא יחשוש. נכון, אבל גם אני חושב שגם אם היינו אומרים שלא מצד זה, אלא עצם, זאת אומרת, צריך שזה יהיה שלא, בגלל שכן יש בבל יראה ובל ימצא גם מימד עצמאי. בל יראה ובל ימצא בעצם מורכב משני הדברים אולי ביחד. אולי בשביל לחדד את הכיוון השני, נראה אולי דעה נוספת של הגרא, שממנו ממש משמע הפוך מרבנו יונה. כי בגאונים באמת נראה שיש פה את שני המרכיבים. אבל אם נסתכל רגע על הגרא, אז הוא אומר כך. רש"י אומר בדף ו עמוד ב, זה לגבי המקרה ההפוך, שבו יש אצל ישראל חמץ של גוי. אוקיי? אז רש"י אומר, אבל אתה רואה של אחרים כגון נוכרי. של אחרים כגון נוכרי. אז אומר רש"י, אם ישראל אחר, ככה מסביר הגרא, אם ישראל אחר מפקיד אצל חברו חמץ בפסח, כן, אז הנפקד חייב בבל יראה ובל ימצא למרות שזה לא שלו. כן, והמשנה ברורה הביא אותו בסעיף קטן י' ד' סימן תף מם ג'. כן, אנחנו צריכים לסיים אז דקה וחצי. כן, אומר השולחן ערוך, ישראל שהיה בידו חמצו של ישראל אחר בפיקדון וכולי, ואם לא צריך למכור אותו, ואם לא מחרו חייב לבערו בזמן ניסורו, אפילו אם אינו חייב באחריותו. זאת אומרת, ישראל שהפקיד אצל חברו, הנפקד צריך לבאר את החמץ למרות שהחמץ לא שלו. אוקיי? עכשיו אומרים הבח והמגן אברהם, המשנה ברורה מביא אותם, ואף על גב דהו אינו עובר עליו, מכל מקום צריך לבערו כדי שלא יעבור עליו המפקיד לכל ישראל ערבים זה לזה. אז ככה פרשו הבח והמגן אברהם. למה ישראל, למה אומר רש"י שישראל צריך לבאר, הנפקד צריך לבאר, בשביל שהחבר שלו לא יעבור, בגלל שכל ישראל ערבים זה בזה. אבל הגרא פרש, ודעת הגרא, דיש עליו חיוב מן התורה לבאר אף שהחמץ אינו שלו, כיוון שהחמץ בביתו והוא של ישראל. אז הגרא לא, הוא אומר ככה, הוא אומר הנפקד חייב לבאר למרות שזה לא שלו. זאת אומרת, העניין פה הוא בדיוק הפוך מרבנו יונה. כן? העניין פה הוא לא הבעלות, אלא הוא זה שיש חמץ בבית של ישראל. זאת אומרת, עכשיו, מה שהנקודה פה שצריך לחדד זה, הרי אם זה של גוי, אז אומר רש"י שהוא לא צריך לבאר אותו, אם הוא לא קיבל עליו אחריות. שהוא לא צריך לבאר אותו. בגלל שפה באמת זה כאילו חמץ שהוא מחוץ למשחק. זה חמץ של גוי. אבל אם זה חמץ של ישראל, לא, זה חמץ שהוא כן בתוך המגרש הזה של איסורי חמץ, אז למרות שזה לא שלו, ישראל עצמו חייב לבאר. אז באמת מהגרא נראה הפוך מרבנו יונה. ופה נראה שהדגש שבא לראה ובא להימצא, זה דווקא החשש שיבוא לאכול. ולכן אפילו שזה לא שלו, בגלל שזה נמצא בביתו, הוא עובר בבא לראה ובא להימצא. אז זה מצד אחד רבנו יונה, מצד שני מה שמשמע מהגרא, ובדעת הגאונים יוצא שצריך את שניהם בשביל לעבור. זאת אומרת, זה איסור שהוא מורכב גם מחשש שמא יבוא לאכול, וגם מאיסור עצמאי, ורק בהינתן שניהם כגם שהוא בעלים, זאת אומרת גם שיש פה את הרכיב של של החמץ כאיסור עצמאי, וגם כאשר יש חשש שהוא יבוא לאכול, רק אז הוא עובר עליו, זה לדעת הגיון. טוב, מקווה שהיה ברור.